אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושבת ראש השדולה למניעת פגיעות מיניות, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם.
הזכרת לי שבפעם האחרונה שהיית כאן, זה היה לפני השבעה לאוקטובר.
נכון.
כי לא היית פה אתמול. שבעה לאוקטובר. תרשי לי להחזיר אותך לאחור. איפה זה תופס אותך? ומה את עושה? ובואי נגיד למי שלא רואה אותך כרגע, את אישה דתייה.
נכון. אז באמת אנחנו מתעוררים לתוך הבשורה שבעצם קורה משהו ממש ממש קשה ברצועה, בעוטף עזה ובערים הסמוכות. וכבר בבוקר בעלי מגויס, ואני פשוט אוסף את הילדים ואני אומרת להם, אני מבינה שאני אצטרך להיכנס לאיזושהי עבודה אינטנסיבית בשבת, כי אני מבינה שמדובר בפיקוח נפש ממש. ובאמת אנחנו נכנסים, פתאום אנחנו מבינים, יעקב סלע הדובר שלי שמאוד מאוד מהר מבין דרך הזעקה שעולה מתוך הרשתות שיש מצוקה גדולה ואין כתובת למי שמחפש את היקרים שלו ולא יודע מה קורה איתם, והוא מקים חמל נהדרים. בשלב מאוד מאוד מוקדם אנחנו באמת ביחד עם דן אגת בשיתוף איתה, וחמל שיש לו מוקדנים בכל הארץ, ואנשים מבינים שיש להם כתובת ופונים אליה, ואנחנו בשלב מאוד מוקדם כבר מגיעים לרשימות של 1,300 נעדרים ופונים. וכשאנחנו הולכים לעשות את הסנכרונים בבתי החולים כדי להבין אולי חלק מהפצועים, שכבר יש מאות פצועים, למעלה מ-800 פצועים מזוהים בבתי החולים, אנחנו מבינים שהסנכרונים של השמות, אנחנו מתחילים להבין את גודל הזוועה והיקף האסון הנורא הזה. יש לנו ממש מעט מאוד שמות שמסונכנים בין הפצועים שמגיעים לבית החולים לבין המשפחות שדיווחו על יקיריהם כנעדרים. 24 שעות לאחר מכן אנחנו כבר עם רשימות של 3,500 שמות, ואת הרשימות האלה אנחנו מעבירים אחר כך למוקד להב 443, מוקד הנדרים.
ואת מצלצלת למנכ״ל משרד הבריאות.
מצלצלת למנכ״ל משרד הבריאות, מדברת עם חלק מהמשפחות, מאוד לא פשוט. אני בשבוע הראשון, אז היה שבוע, באמת היה כמויות הלוויות, זה היה משהו בלתי נתפס, אבל אז הגיע הסרט המדובר, סרט הזוועות המדובר שהוקרן בכנסת, ובכניסה ניקו לכל אחד מהמשתתפים, עמדו שם שלושה פסיכיאטרים והגישו לנו כדורים כדי שנוכל לצלוח את הזה. כן. ואני לא לוקחת כדורים באופן כללי, ואני ככה מחזיקה את הכדור ביד, ואני אומרת, אוקיי, אם זה מה שקורה פה מסביב, אז כנראה שיכול להיות שאני אצטרך, אבל אני לוקחת את זה רק ליתר ביטחון, לא נוטלת את הכדור, אלא פשוט מחזיקה אותו ביד, ואני נכנסת, והסרט מתחיל לרוץ על המסך.
ראיתי אותו, צפיתי בו.
ומסביבי אנשים מתפרקים. אני שומעת צעקות ושבר ובכי, ואנשים יוצאים, ובאמת, ממש קשה מה שקורה מסביב. ואני יושבת, ואני מסתכלת, ואני רואה, והלב שלי אומר, תורידי את העיניים, שלא יהיה לך את הזיכרונות האלה. והשכל שלי אומר הפוך. השכל שלי אומר, תסתכלי. תסתכלי, כדי שלא, אתה יודע, זכור את אשר עשה לך המלאק, זה לא מספיק לזכור. זה מחות עם חטא זכר המלאק. וכדי שיהיה לנו את הבהירות במי זה המלאק, ואיך הוא פועל, ואיזה רמות של אכזריות ורשעות ורוע יש שם, אתה חייב להכיר את האויב, ואני בריאיון הקודם שהייתי פה, אז באמת אמרתי לכם, אתה יודע, ישבו בחירי מערכת, אני חברה בוועדת חוץ וביטחון, וישבו שם בחירי מערכת הביטחון, ואמרו, כשאני אמרתי, אני ישבנו מעטים, מעטים מאוד, והתרענו, ואמרנו, אנחנו רואים אותם מתאמנים, אנחנו רואים, אתם מרדימים את כולם, אתם מרדימים את הציבור, וקורה שם משהו היום ונורא, ותיפתח עלינו, והם ישבו בהסברים מלומדים, אנשי צבא, בכירים, אנשי מערכת המודיעין, והסבירו לנו, שעות על גבי שעות.
שאתם סתם מבלבלים את המוח.
למה עזתי מורתעים, ולמה יחי הסינואר מורתע, ואין לו אינטרס, וישבו והסבירו לנו את זה. ואני ישבתי וידעתי, ואני חוזרת מהסרט זוועות הזה בערב, ואני אומרת לבעלי, יכול להיות שמשהו איתי לא בסדר? למה כולם סביבי התפרקו לחלוטין? ואני ישבתי וראיתי, זה היה זוועה, וזה היה נורא. אבל לא, לא, לא קרה לי מה שקרה לכל מי שהיה סביבי. ואז בעלי אמר, את יודעת למה? הכל אצלך בסדר. את תמיד ידעת להגיד מי האויב. את ידעת למה הוא מסוגל, ולכן את לא, לא היית מופתעת. לא שלא היית מזועזעת, ולא היית מופתעת. וזה מזעזע לומר את זה, אבל כשהם היו אומרים לי, את לא מבינה שום דבר בביטחון, אז לפני השביעי באוקטובר, כשאנחנו ידענו לומר מי האויב, אז אמרתי, אולי אני לא מבינה בביטחון, אבל אני מבינה מי האויב שלי. וזה אולי לפעמים, ואולי באירוע היום, יותר חשוב מאשר להיות גנרל גדול, כי יכול להיות שאתה מאוד מבין בטקטיקות של מלחמה, אבל אתה לא מבין באסטרטגיה. אתה לא מבין איך האויב פועל. וגם לרמטכ"ל אמרתי, כשהוא הגיע לסקירה אצלנו בוועדת חוץ וביטחון, אמרתי לו בצורה מאוד מפורשת, תדע לך, אתם בוחנים אותם דרך הכלים שלנו, הכלים המוסריים שלנו, הכלים השכליים שלנו. הם עובדים אחרת, אתם מוכרחים ממש, וזה לראות שום דבר, באמת, יכולים לומר דברים שכאילו לא היה שביעי באוקטובר.
אני שומע אותך, ואני שואל, איך יכול להיות שבמהלך שנים כל כך רבות כשלנו בהבנה, ואני כותב על זה ומדבר על זה, איך כשלנו להבין, ואני רוצה לתת לך איזשהו מימד נוסף שיחזק את מה שאת אומרת. סוקר, הדוקטור חליל שקקי מפרסם היום יום חמישי סקר אודות תמונת המצב ברצועה וברשות. 71% מהפלסטינים תומכים במתקפת החמאס בשבעה לאוקטובר. החלטת החמאס הייתה נכונה. 70% מרוצים מתפקוד החמאס ותומכים בחמאס. לפני מספר חודשים פורסם סקר נוסף של אוניברסיטת ביר זית. הסקר הזה בדיוק נותן את אותם מספרים. זאת אומרת, זה לא שמישהו פוטע בסקר. זה אומר שאנחנו...
קודם כל המספרים, יש חלקים לסקר הזה, ביחס לשביעי באוקטובר, שהאחוזים שם הם למעלה מ-85%. זאת אומרת, אנחנו גם רואים תמיכה בחמאס, אם לפני השביעי באוקטובר היו, זה היה ב-20 ומשהו, היום זה בקרוב ל-50%.
אני מסכים איתך. ברצועה היה 70% וביהודה ושומרון היה 80%. זאת אומרת, שאנחנו מגיעים פה לממוצע של בערך 75%. אז זה לא משנה אם זה 70 או 75. זה אומר, דבר אחד פשוט, שאנחנו, העם החכם ביותר, היינו במקרה הזה הטיפשים ביותר. אין לי מילה אחרת להגדיר את זה. איך יכול להיות...
מנותקים ביותר.
מנותקים.
זה ניתוק, ניתוק.
כן, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
זה ניתוק, ניתוק מהאמונה בצדקת הדרך.
אנחנו שופטים אותם ומנסים להבין אותם לפי, כמו שאמרת, המוסריות שלנו. אבל זה לא עומד במבחן המציאות. אבל את יודעת מה השאלה יותר מדאיגה אותי? למה העולם לא מבין? למה העולם לא מבין? ולמה כשאני שומע... אנחנו בשידור, אני לפעמים מנסה לתפוס את עצמי, עומדת קנדה ואומרת, אני מטילה אמברגו על ישראל. כמעט אמרתי מילה לא יפה שמתחילה ב-F באנגלית. איך אתם מייזים בכלל? מישהו ביקש מכם נשק? אתם מעולם לא סיפקתם לנו נשק. איזה אמברגו? מה אתם רוצים להיות חלק מהעולם הנאור? ואני שומע את אנגליה. מה אתם עשיתם בכיבושים שלכם? ואתם מטיפים לנו מוסר? איזה מין עזות נפש? ואני רואה את האמריקאים, הידידה הגדולה שלנו. מה אתם עשיתם בירושימה ובנגסקי? ואתם מעיזים להטיף לנו מוסר?
אבל אני רוצה לומר, אנחנו הולכים לקל, לסיפור הקל. בסוף, אנחנו מתלוננים על העולם, אבל מה לנו כנלין על העולם, כשאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אנחנו רואים איך יש מי שבאופן עקבי מכפיש ומשחיר ומייצר דלגיטימציה למדינת ישראל בעולם. ואנשים האלה דרך אגב לא נותנים את הדין, כי הם מוגנים, כי כולם מפחדים מהם, כי הרשויות מפחדים מהם, כי איך אמר אחד מבחירי המשטרה, הוא אמר, אנחנו יודעים שאנחנו נצטרך לעמוד מול סוללות של עורכי דין שמיד יתגייסו עבורם. וזה פשוט לראות איך הדבר הזה מייצר עוול, וזה מתוכנו, זה בתוכנו. אם אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים פה, אם אנחנו לא מספיק מבינים ומאמינים בצדקת הדרך שלנו, ואם אנחנו לא מספיק מבינים מה זה לזכות להיות יהודים שגודלים פה בארץ ישראל, אז, ואנחנו כל הזמן מתנצלים על עצם הקיום שלנו, וכל הזמן עושים איזשהו, הם חיים תחת רגשות אשם והאשמה והלקאה ושנאה עצמית. מה לנו כנלין על העולם שמדבר באופן כזה או מבטא מסרים כאלה? ולכן אני אומרת, בסוף אנחנו צריכים לזכור, יש לנו אינטרס לאומי, קיומי, שהוא האינטרס הראשי שצריך לעמוד לנגד עינינו. וזה, ולא שום שיקול אחר, ושום חשבון אחר, רק הדבר הזה. אני רוצה להגיד, העולם, על העולם, העולם ששתק, כשהבנות שלנו נפגעו ונאנסו, בצורה שבאמת הדעת, מי ששמע את התיאורים המזוויים, לא יכול להכיל. העולם, השתיקה הרועמת של העולם הזה, שציפיני ממנו, לי לא היה ציפיות ממנו, אבל היה מי שציפה ממנו. אבל השתיקה הרועמת הזאת, היא הביטוי לאנטישמיות בצדדים הכי מכוערים שלה. וכשאני חוקקתי את החוק לפני השביעי באוקטובר, של החמרת הנישה על פגיעות מין על רקע לאומני, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי בשיתוף איתי עם חברת הכנסת, בראשות חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, ביחד חוקקנו את החוק הזה, ובעצם בוועדה של, בשיתוף עם צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, מה לא כתבו עלינו, דוד? מה לא אמרו? פשיסטית, שונאת אדם, שונאת, מה לא אמרו? איזה מילים לא נכתבו עליי? איזה שיוכים לא השאירו לי?
לימור, אני רוצה לעצור אותך.
ואותו דבר, שארגוני אנשים, דרך אגב, אני חייבת, מוכרחה לסיים, אותו דבר שארגוני אנשים עשו לנו, שאמרו, אין תופעה כזאת, אתם ממציאים, אתם גזעניות, אתם שונאות, שהם עשו לנו שמה, אותם יועצות משפטיות, אותם ארגוני זכויות נשים, היום העולם עושה להם, ושותק ומכחיש, ומבקש הוכחות פורנזיות, למה? לזוועות שאי אפשר, שהדת לא יכולה בכלל.
יש הוכחות פורנזיות, ואני רוצה, תראי, את הפתעת אותי, במה הפתעת אותי? את לא קראת הכתבה שלי בעיתון, וגם דיברת על זה בלי אפילו שדיברנו בינינו. ואני אקריא לך, כי הקראתי את זה בשבוע שעבר, ואני חושב שהעולם, בוא נגיד הישראלים שמאזינים לנו, אני מקריא לך מילה במילה מהעיתון מעריב את מה שאני כתבתי. מה לנו כנלין על האנטישמיות בעולם? אם ישראלים בארץ, מרצים באוניברסיטה העברית, מקללים את ארצם מולדתם, ויוצרים מכוח תפקידם כמרצים, דלגיטימציה למדינה בהם מתגוררים. הפרופסור נדירה שלהוב קיבורקיאן, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אני אגיד את השם שתזכרו אותו. נדירה שלוב קיבורקיאן, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הגיעה לשפל המדרגה בדברים הבוטים והמכוערים על ישראל. פושעים ורוצחים היא מכנה אותנו, אותנו ואת המדינה וצבאה, הנלחמים מלחמת חורמה כנגד אויב רצחני, ברוטלי וחסר מעצורים. והיא ממשיכה בדברי הבלע והאיומים על הישראלים. אנחנו נדבר ערבית ואתם תמשיכו לפחד, כי זאת ארצנו. ואת הציונות צריך למחות מעל פני האדמה. לעולם תביטו מסביבכם, כי כך נוהגים אחרוני הפושעים. והיא אומרת משפט שאותי הרתיח, כי האישה הזאת היא... אני מחזיק את עצמי כדי לא להגיד את המשפט הזה. היא מאשימה אותנו ברצח עם, והיא אומרת שישראל מנצלת גופות של נשים למטרות פוליטיות. אשת הרוע והשנאה אמרה בעבר שצהל מבצע ניסיונות בירי על פלסטינים, ועוד כהנה וכהנה דברי בלע אנטישמים. ומה עושה האוניברסיטה? משעה אותה לארבעה או חמישה ימים. איזה עזות מצח, איזה חוצפה, איזה בושה לאוניברסיטה העברית.
טוב, אבל כשדיברתי על בלבול מוסרי, אז אתה מבין. תראה, אנשים אומרים לי, את תמיד
מופתעת?
לא, אני לא מופתעת, הסברתי לך בדיוק למה אני לא מופתעת.
את מופתעת, כמה אמרת דברים, אפילו לא דיברנו בינינו על זה.
נכון, כי בסוף יש איזו מסכה שהוסרה, יש איזו מסכה שפתאום אלה שידעו לדבר, תמיד אמרו לי, אין שחור לבן, יש אפור, ביחס לכל תחום, אתם נורא שחור לבן. אמרתי, האויב שלנו, אצלו הכל שחור לבן. אין אצלו, לא הוא
נכון,
לא מתבלבל.
לא נכון, אין לו שחור
לא
לבן.
מתבלבל.
יש לו רק שחור.
יש רק שחור, ברור, אבל אני אומרת, אחדות. הוא לא מתבלבל, הוא לא מתנצל, הוא יודע היטב, לאן הוא חותר, הוא יודע מה מגמותיו, הוא מאמין, תקשיב, קוראים למלחמה הזאת מבול אל אקצה, כל בית שהלוחמים המדהימים שלנו מגיעים אליו, ניצבת לתמונה ענקית, מעל מיטות חדרי הילדים, בסלון, ככה, הם שואבים מסרים של, על מה הם נאבקים, ואצלנו זה נאבק, לא מספיק ברור, ואנחנו מגמגמים מול אותו אויב שמדבר בצורה חדה, ולכן פעם אחר פעם אנחנו נראה את, את אותנו, איך אמרת, מפסידים, אנחנו לא מפסידים רק בזכות זה שאנחנו באמת, יש לנו בורא עולם שהולך איתנו ונמצא איתנו ומגן עלינו ושומר עלינו, אבל, ואנחנו לא לבד. ובזכות המסירות הנפש של הלוחמים שלנו, חירוף הנפש שלהם, וגבורת הנפש שלא נראתה כדוגמתה, ואין דבר כזה בכל העולם של הלוחמים שלנו. ובזכות זה אנחנו ננצח בסוף. אבל כבר אמרתי לך, המשפט לדעתי שסיימתי איתו ברעיון הקודם שלי איתך זה, ככל שנבין יותר מהר, ונאמין, ונהיה דבקים, אנחנו נסבול פחות, ובעזרת השם גם נראה פה מציאות טובה, אחרת. ואני רוצה לסיים, כי יש משהו שבאמת אני רואה, אתה יודע, עומדים שם הבחיר עדיין, מערכת ביטחון, ועדת חוץ וביטחון, ניצבים שם הבחירי מערכת הצבא, ונועמים לנו נאומים חוצבי להבות שוב, על האיסור לדבר על היום שאחרי, שאסור לדבר על היום שאחרי. למה? כי אם נדבר על היום שאחרי, אנחנו מייצרים חוסר אחדות בתוך הכוחות, המוטיבציה של החיילים שלנו, שיושבים שם בתוך הטנק, כולם ב... והשקר הזה, השקר הזה כל כך זועק לשמיים, כי הם ידברו באותה נשימה על היום שאחרי. ולנו אסור להשאיר את החזית הזאת. ואם לא נדבר על היום שאחרי, ונייצר אלטרנטיבה אמיתית, כשהאלטרנטיבה האמיתית היחידה,
היא
חידוש, חידוש ההתיישבות, שנייה, חידוש ההתיישבות.
יש לי עוד איזה שתי שאלות.
אין בעיה, אז זה אני מוכרחה לומר, בבקשה. כי אני הראשונה שאמרתי את זה, והיום כבר יש ניצנים של אומץ אחרים שאומרים את הדבר הזה, שזה חידוש ההתיישבות רחבה, אינטנסיבית וגדולה בחבל עזה. זה הדבר היחיד שיגדיר...
בחבל עזה.
בחבל עזה. לאורך כל, לא עוד נצרים נצורים, לא עוד שלוחות קטנות כאלה מבועלות. התיישבות רחבה. זה יהיה הדבר היחיד שיגדיר מול האויב שלנו, ניצחון, כי כשהוא יראה את היישובים הגדולים האלה, מהמקום שיצאו המרצחים, מהמקום שביקשו ששם ישראל לא ייזכר עוד, שהייתה איזושהי תקווה שהם ישמידו את העם היהודי, מהמקום הזה יהיו יישובים גדולים, רחבים, ילדים ישחקו ברחובותיה, כשהם יראו את זה, הם ידעו שהם הפסידו, ואנחנו ניצחנו.
את אומרת לחזור בעצם חזרה לעזה. מה שאת אומרת בעצם, זה שרון עשה טעות, אנחנו צריכים לתקן אותה.
בוודאי.
ואני מפה שואל אותך, אין תמימות בעם לגבי חזרה לעזה. אין תמימות בעם לגבי, תראי, הסקרים, לפחות...
אני לא מסכימה איתך.
רגע, שנייה. אני אשאל את השאלה, אתה תסכימי.
אני לא מסכימה.
אין תמימות דעים בעם שאנחנו יכולים לעמוד מול, אני אגיד לך, ארצות הברית. אז וי, העולם כולו יאפשר לך לעשות את זה? ארצות הברית נותנת לך כסף, נותנת לך חימוש מדויק, נותנת לך נשק, ואפילו אם מה שאת היית אומרת היה מקובל על כולם, כולל לפיד, כולל העבודה, כולל כולם, איך את יכולה לעשות את זה?
אז תראה, את השינויים בעולם יצרו מעטים שהאמינו מאוד באמת שלהם, לא הרוב. לכן אני רוצה לומר, אני חושבת שדווקא בסוגיה הזאת, אני חושבת שעם ישראל מאוד מבקש את זה. והוא גם מבין, תנסה לחשוב רגע.
לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי.
אני מבקש, קודם כל חושבת...
רגע, שנייה, לא הבנתי. מבקשת מה, לחזור לעזה?
בוודאי, ליישב.
מה ליישב, זה לחזור?
יישובים, לבנות שמה... ערים חדשות במקום הדבר הזה שהיה
איפה? בחאן יונס? איפה?
בצפון רצועת עזה שכרגע אין שם, במרכז רצועת עזה, וכן, וגם בעזרת השם גם בדרום, כשבמקביל יש הגירה מרצון של תושבי עזה למקום, תקשיב, זה אנשים שחיים וגדלים בתוך מציאות של רצח וטרור ותאווה של דם ונקם, ו גם הם יכולים חיים טובים יותר, באמת, עם תוכן יותר חיובי. במקום אחר, יש המון מדינות, תקשיב.
את אומרת,
אם מספיק תרצה, יש הרבה מאוד מדינות.
את רצה מהר מדי, אני לא מספיק.
תראה, אם לא נבין את זה מהר, זה יקרה בשתיישהו.
בגלל זה את פה כדי להסביר את דעתך, אני רק אומר, מה לעשות? לגרום להם להגירה? או לשלוח אותם מפה, או מה?
תראה, אתה יכול להציע להם, יש הצעות מצוינות.
אני לא מציע כלום, אני סוכן עיתונאי.
לא, אנחנו, מדינת ישראל יכולה להציע להם הצעות מצוינות, באמת. אפילו אני אומרת בצורה מכובדת, מכבדת, סל שיקום כזה במדינה אחרת.
לשני מיליון איש.
לשני מיליון איש, אין שם שני מיליון איש, זה סיפור שמספרים לנו, כי נוח לספר את זה, זה מספרים מפוצצים שאף אחד שלא קשורים למציאות.
הם מדברים עכשיו על רפיח על מיליון
ותיים. זה לא המציאות, בסדר, גם אם יחזרו על שקר הרבה פעמים, הוא לא יהפוך להיות אמת. אנחנו יודעים, אנחנו...
כמה יש
גם,
שם?
יש הרבה פחות משני מיליון איש, ויש שם בערך לדעתי, באמת זה מיליון וחצי, אין שם שני מיליון איש, אבל...
טוב, העיקרון אבל ברור,
זה לא משנה,
מיליון וחצי איש שיעזבו את הרצועה.
כן, זה דבר שנעשה בעבר, הוא יכול לעשות גם בעתיד. אנחנו, אני חושבת שגם להם זו אלטרנטיבה הרבה יותר טובה וחיובית. באמת, באופן אמיתי אני אומרת את זה. כרגע, את התקווה שלהם, ואת הרצון שלהם, ואת ההשתוקקות שלהם, להעלים את הקיום שלנו מעל פני האדמה, הדבר היחיד שיגדיר בפניהם שהרצון הזה והתקווה הזאת נגדעה, זה כשאנחנו, הם יראו באותם מקומות שיצאו המרצחים, יהיו יישובים גדולים ופורחים, בעזרת השם.
מה עושים עכשיו כדי לשחרר את החטופים? הדרישות של החמאס הן דרישות מטורפות. אלו דרישות שלישראל מאוד קשה להסכים איתם. אני חושב שיש מצב שבו אנחנו אולי נתקדם, ואני מקווה שנתקדם ונצליח לשחרר את החטופים. אבל איך זה עומד ביחס לדרישות שלהם, שנפסיק את המלחמה, שנחזיר את הפלסטינים לצפון, לצפון הרצועה, שנשחרר שם את כל מחבלי הנוח'בה המטורפים, אני לא יודע איך לקרוא להם, המרצחים המתועבים. איך זה עומד ביחס לזה?
אז רגע, אז אני רוצה לומר ש... תראה, כולנו, כולנו, כולנו מבינים את הצורך הבלתי, אפילו הצורך העצום כדי, והרצון העצום שהחטופים ישובו לביתם. אנחנו מבינים גם מה הם עוברים שם, אנחנו מבינים שבאמת דברים נוראים ואיומים, ועם זאת ועם כל הכאב, בסוף אנחנו מנהיגי ציבור, אנחנו שליחי ציבור, יש לנו אחריות כלפי כלל הציבור במדינת ישראל. אני בעצמי נפגעת טרור, מכירה את הדבר הזה מקרוב, יודעת את ההשלכות של הדבר הזה, בעלי נרצח מול העיניים שלי, חוליה של שלושה מחבלים, צרחות של על הוואקבר, חמישה מחבלים, אבל שלושה קלצ'ניקוב, ריססו את הרכב, הריון, נפצעת, שלוש שעות אחר כך יולדת תינוקת. אני יודעת מה זה התהליך הזה, המחבלים שרצחו את בעלי, רצחו עוד אמא לשמונה ילדים, עוד שלושה חיילים, עוד חוליה, שרצחה עוד שני בחורים, קיצור, כשהם נתפסים אחרי שהם, אחרי אותו מסע טבח שהם מבצעים וכל כך הרבה אזרחים אז, וחיילים, אז בבית המשפט מבקש ראש החוליה, אחרי שהם מקבלים שבעה מאסרי עולם, מבקש ראש החוליה לדבר בבית המשפט, והוא אומר, אתם אומה חלשה. לנו יש סבלנות, אנחנו חזקים, לכל אחד מאיתנו יש בן, הוא יחטוף חייל עד שאחרון האימך שממניקים שלהם ישוחרר מהכלא. הוא אומר, אנחנו ננצח אתכם. אני יודע שאני עומד להשתחרר, ולכן כל המספרים האלה שקבעתם פה, אין להם שום משמעות עבורי. הוא צודק. שנה וחצי לאחר מכן, הוא באותה חוליה משתחררים בעסקת שליט. במהלך אותו שחרור הוא משתחרר גם. מי שהביא לנו את האסון הנורא הזה, יחיא סינואר, אחד מתוך 1,025 מחבלים. אחד. אנחנו עמדנו שם אז, משפחות השקולות, זעקנו. אמרנו, תקשיבו לנו. כמו שזעקנו בהתנתקות, אני גורשתי מביתי שבחומש, במסגרת תוכנית הגירוש, ההתנתקות. התנתקות זה מילה עם פפיון, גירוש זה המילה. וגם אז זעקנו ואמרנו, תתוששו. אתם מבינים מה אתם מביאים לפה? אתם מביאים לפה מדינת טרור, רצחנים. במקומות שהיו יישובים, יהיו רוצחים. משם יצאו לטבח. וכל מה שאמרנו קרה. רק מה? אנחנו האזויים, הקיצוניים, המשוגעים, שלצערי הרב, לא אוהבת להגיד, אני לא אוהבת לומר את זה. אני לא אוהבת לומר ולא רוצה לומר. לא לקנטר ולא לומר אמרנו לכם. לא רציתי לומר אמרנו לכם.
אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות. אנחנו כבר בסיום.
כן.
אמרנו, את מטפלת בנשים שנפגעו מינית, את יושבת ראש השדולה למניעת פגיעות מיניות, ואני רוצה לשאול אותך, מה אתם עושים באמת? כי הנושא הזה זה לא נושא רק של הנוח'בה ושל השבעה לאוקטובר. אנחנו רואים נשים נרצחות, נשים נפגעות מינית, ואני רואה שגברים, אבל לא רק גברים, מה שקורה זה שהם נכנסים לכלא, ואחרי תקופה קצרה, משוחררים וחוזרים לסורם.
אז באמת, אחד הדברים שאנחנו עושים זה באמת החמרה בחקיקה של פגיעות מיניות. אחד החוקים הקרובים שלנו זה שאנחנו נוביל בעזרת השם, זה יהיה החוק של החמרה של פגיעות מיניות בתוך המשפחה, כי זה באמת סוג של פגיעות מיניות מאוד מאוד קשות, כדי באמת במטרה לייצר הרתעה. אני חושבת שפתחנו שבוע שעבר את השדולה, והמטרות שהגדרנו לעצמנו יהיו באמת גם תיקונים בחקיקה.
ושינוי בתודעה.
גם מודעות בדיוק, שינוי השיח, שינוי המודעות, הגנה וטיפול וליווי לנפגעים, שלצערי הרב, כולם, כל הארגונים שמאוד מאוד דואגים, בסוף האנשים האלה צריכים טיפול, צריכים עזרה, צריכים לצאת מאזור הקורבנות שלהם, מאזור הפגיעה שלהם, ובאמת מגיע להם לחיות ולא להישאר במקום שהפוגע ניסה להשאיר אותם בו. ולכן, וכן, לא יכול להיות שהנפגעים יהיו בעמדות של אשמה ובושה והתקפדות סביב הסיפור הזה, ולעומת זאת הפוגע יהלך חופשי וזכוח. ולכן אנחנו, זה חלק ממטרות השדולה, ובאמת גם לייצר מניעה, מניעה.
אז בנושא הזה אני רוצה להגיד לך באמת יישר כוח ושפו, תמשיכי לעשות את הפעילות החשובה הזאת. אבל ישנו חוק ההסתות, כך את קוראת לו, נגד הסתה לטרור. את יודעת מי מנהל, או בוא נגיד מי שותף לניהול מסע ומתן בנושא שחרור החטופים ודרישות מטורפות? עזמי פשרה.
כן.
עזמי פשרה, החלאה, ברח מישראל, אתם בכנסת העברתם חוק, והחוק הזה אומר שאנשים שתומכים בטרור לא יכולים להתמודד. ובא בית המשפט העליון והפך את ההחלטה שלכם.
נכון, אבל כמו כל הפעמים שבית המשפט העליון מגיע וכל דבר שהוא יכול להיטיב ולייצר ביטחון, לצערי הרב, פעמים רבות אנחנו רואים שהמוסר מעוות, מעוות, מעוות את ה... קורבן עם התוקף ו, ו, והגנה, אני יכולה להגיד לך, יושבים סוללות של עורכי דין ויועצים משפטיים כאלו ואחרים, משרדים כאלו ואחרים, וידגו בדקדקנות לזכותם של, לזכויותיהם של מחבלים, כשבמקביל הם ידגו למנוע זכויות מנפגעים. דרך אגב, השבוע העברתי חוק של... חוק מקריאת רומית, חוק ההסתות הזה שדיברת עליו, שאני העברתי אותו בקריאת רומית השבוע, העברתי לא במליאה, אבל בוועדת הביטחון לאומי, בקריאה שנייה ושלישית, חוק של הרחקת מורשעים בטרור מהקורבנות שלהם, ממשפחות הקורבנות שלהם, שהם לא יוכלו לא לגור לידם, לא ללמוד איתם, ולא להיות במקום, להסתובב
נהדר,
במקום עבוד
אין
איתם.
אין אכיפה.
מה? רגע, עוד לא, הוא יגיע למליאה, הוא ייכנס לספר החוקים, והוא יהיה...
את רוצה כלים לאכיפה.
והוא יהיה, בדיוק, והוא יהיה אכף בעזרת השם, כדי להגן על אותם משפחות שגם ככה שימו מחיר יקר, ולהביא איתם קצת צדק על הסבל הגדול שהן נושאות. וכן, אני רוצה לומר על חוק ההסתות משהו אחרון, שבחוק ההסתות, אחד הדברים שגרמו לנו לכתוב את החוק הזה, היה גם רופא בבית החולים ברזילאי, שבשביעי, שביום הטבח, כשלבית החולים ברזילאי הגיעו קרוב, לדעתי הוא דח, אבל זה לא משנה, בית המשפט קבע שאי אפשר להעמיד אותו לדין. ביום הטבח, כשמפונים, מגיעים קרוב ל-700 פצועים, חיילים, אזרחים, לבית החולים בדרגות פציעה קשות, הוא יושב ומסמן ל-32 פוסטים של החמאס והחיזבאללה, הוא מסמן להם לייקים וסימוני תמיכה כאלו ואחרים.
וזה לא תמיכה בטרור?
בוודאי שזה תמיכה בטרור, רק שבית המשפט קובע שאי אפשר להגיש כתב אישום, מכיוון שלייקים או כל סימון תמיכה כזה או אחר, הוא לא ביטוי, הוא לא משהו שמופיע בתוך החוק.
הוא הלך על הגבול.
היינו צריכים להוסיף את זה, והחוק הזה גם הוסיף עוד, יש לו עוד סעיף שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, שבחקירות של הסתה, כמו בחקירות של רצח דרך אגב, לא צריך לעבור את הרגולציה של הפרקליטות, מספיק ששוטר בדרגה מספיק נבחרת ומשמעותית, יוכל להחליט על פתיחה בחקירה.
אני רוצה להודות לך.
תודה רבה גם לך.
חברת הכנסת, לימור סון הר מלך, יושבת ראש השדולה למניעת פגיעות מיניות. תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.